בובה קמא דף פי תת. אנחנו מתחילים עם השלוש שורות האחרונות של העמוד הקודם. אמרנו בעמוד הקודם שיש תקנה שנקראת תקנת אושה. דאמר רבי יוסי בר חנינא, באושה התקינו. האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא עם יד על כוחות. באושה תקנו שכשאדם מתחתן עם אישה ויש לה נכסי מילוג, השיעבוד שהנכסים שלו משתעבדים לה כל כך חזק, כאילו הוא ממש קונה אותם. ולכן אם בסוף הוא יירש את אשתו, נמצא שזה שלו כבר מזמן שהוא נשא אותה. ולכן אם היא מכרה את הנכסי מילוג שלה תוך כדי הנישואים, הוא יוציא מהלקוחות. אם הוא ימות לפניה והוא לא יורש אותה, אז הלקוחות זכו. אבל אם היא מתה, הוא מוציא מהלקוחות. אומר אבידי ברבין, הפנה נמת תנינה. אנחנו יכולים גם כן לדייק את זה ממשנה. את התקנה של אושה. כתוב ככה. מעידים אנו באיש פלוני שגירש את אשתו ונתן כתובתה. הוא כבר גירש אותה, כבר שילם לה כתובה. ובפועל אנחנו רואים, הרי תחתיו ומשמשתו, הם עדיין נשואים. הם חיים ביחד. ונמצאו זוממים. אחר כך באו עדים אחרים, העידו עליהם, בימנו, הייתם, איך בכלל העדתם את כל זה? הזימו אותם. מה בעצם הם רצו להפסיד את האישה הזאת? רצו להפסיד אותה כתובה. אין אומרים ישלמו כל כתובתה. כיוון שהיא לא הייתה אמורה לקבל כרגע כתובה, היא עדיין נשואה. אלא מה? הם רצו לגרום שכשהוא יגרש אותה או ימות, אחר כך היורשים שלו יטענו, או שהוא יטען, שילמתי לך את הכתובה, אז מה העדים האלה? אוקיי? זה לא נקרא כתובה. זה נקרא טובת הנאה. אין אומרים ישלמו כל כתובתה, אלא טובת הנאת כתובתה. זאת אומרת, יכול להיות שבכלל האיש הזה יירש את אשתו, היא תמות לפניו, והוא לא ישלם לאף פעם כתובה. אבל מה? לכתובה יש מחיר. זאת אומרת, לפעמים אישה יכולה לגשת לאיזה אדם זר, להגיד לו, אתה רוצה לקנות את הכתובה? על הספק. אם בעלי ימות קודם ואני אקבל כתובה, אז אתה תיקח את זה. אם אני ימות קודם ולא יהיה כתובה, הפסדת. כמה אדם מוכן לשלם? בוא נגיד, אם הכתובה היא 1,000 זוז, אז הוא מוכן לתת כמה זוזים, על אולי ירוויח, אולי יעשה פייס. זה נקרא טובת הנעת כתובה. איזהו טובת הנעת כתובה עומדים, כמה אדם רוצה ליתן בכתובתה של זו על הצד? שאם נתעלמלה או נתגרשה, הוא יקבל. אבל ואם מתה, הוא יפסיד, יירשן הבעלה. בעצם את הערך הזה, העדים זוממים הפסידו לאותה אישה. כי כשהם אמרו שהיא קיבלה כתובה, היא לא יכולה למכור את כתובתה בטובת הנאה. עד כאן המשנה. שואלת עכשיו הגמרא, אומר רבי דיבר רבין, ואיסר כדעתך ליסל את תקנת אושה. היינו, אין את הדין של תקנת אושה, ואישה תמיד יכולה למכור את כתובתה, מה יירשן הבעלה? תזבין כתובתה לגמרי? מה הבעיה? שתיקח את הנכסי מילוג שלה, ותמכור אותם למישהו זר. נכון שכל עוד שהבעל חי והם נשואים, הבעל יאכל פירות. אבל ברגע שיתגרשו, או שהיא תמות, או שהבעל ימות, הלוקח יקנה את גוף הקרקע וגם את הפירות. מה אתה רואה? שעל הצד שהבעל יורש את אשתו, אין בכלל מחירה. כמו שבאושה תקנו, שאישה שמכרה בנכסי מילוג, הבעל מוציא מהלקוחות. אמר אביי, אל תשווה. אם אמרו בנכסי מילוג, יאמרו בנכסי צאן ברזל. אז קודם נסביר מה זה נכסי מילוג ומה זה נכסי צאן ברזל. כשאדם נושא אישה, יש נכסים שהבעל מקבל את זה על עצמו כנכסי צאן ברזל. למשל, היא מכניסה לו כל מיני בגדים, כל מיני בעלי חיים. הולכים ושמים את כל הנכסים האלה. כמה הם שווים? שווים 500 זוז, רושמים בכתובה. האישה הכניסה לו נכסי צאן ברזל בשווי 500 זוז. למה קוראים לזה ברזל? כי הבעל הזה תמיד יהיה חייב לאשתו 500 זוז. לא מעניין אותנו מה יקרה. אם הנכסים יוזלו, ההפסד שלו. אם הנכסים יתייקרו, זה רווח שלו. הוא חייב לה את הברזל הזה, את ה-500 זוז. מה הרעיון כאן? שבעצם הבעל לקח לעצמו את כל הנכסים האלה, הם שלו, והוא חייב תמורתם חוב כספי. ולעומת זה, מה זה נכסי מילוג? נכסי מילוג, אישה מכניסה לבעלה קרקע. הקרקע הזאת שייכת לאישה, הגוף של האישה, אבל הבעל מולג ואוכל אותם, הוא אוכל פירות. אז זה מה שאומר הבעיה, אם אמרו בנכסי מילוג, יכול להיות שאישה יכולה למכור בנכסי מילוג. שלא כמו תקנה תושה, כיוון שגוף הקרקעות שייכים לה. אבל יאמרו בנכסי צאן ברזל, שם בוודאי הכל שייך לבעל. בטח האישה לא יכולה למכור דבר כזה. והברייתא כאן עוסקת בנכסי צאן ברזל. אומר הבעיה, טובת הנאה, הועיל ועטה לידן, כיוון שכבר הזכרנו פה את הסוגיה של טובת הנאה, נעימה במילתא. בואו נאמר בזה דין, נאמר בזה משהו. טובת הנאה לאישה הוויה. אישה שמכרה את הכתובה שלה בטובת הנאה, קיבלה כמה לירות, כמה גרושים על זה. מי משתמש עם הכסף? זה שייך לאישה. זה לא הולך לבעל. דאיסא כדעת אוכלי בעל הוויה, לאמרו לעדים, מה יפסדינך? היא אהבת מזבנתלה לטובת הנאה, באה לה ושוק למינך. העדים יגידו לאישה, לא הפסדנו אותך כלום. אפילו שאמרנו שבעלך שילם לך את הכתובה, ועכשיו לא תוכלי למכור את הכתובה בטובת הנאה. גם אם היית מוכרת, למי היה הולך הכסף? לבעלך. את, לא הפסדנו לך כלום. אומר רב שלמן, זה לא נכון. משום די איקר, רווח בייסה. עדיין האישה הייתה רוצה לקבל כסף בטובת הנאה, אפילו אם בעלה ייקח את זה. כי בסוף בעלה על איפה יקח את הכסף? ישים אותו בבית, יהיה קצת הרווחה. אז ממילא בוודאי שזה הפסד שהם הפסידו אותה. אומר רובי הלכסה טובת הנאה לאישה, ואין הבעל אוכל פירות. מה איתה אם פירת הכינו לי רבונו? הבעל יכול לאכול פירות מהנכסים של אשתו, אבל פירת דה פירת לא תכינו לי רבונו. פרי דה פרי, היינו, באופן כזה שיש פירות, ששייכים לאישה, תוסות מגדיר דברים שבאו מאלמה, כמו פה שהיא מכרה כתובה בטובת הנאה, לזה רבנון לא תקנו שהוא יאכל פירות. כי אתה רב פופה ורבו נברי לרב ישוע מבי רב, אמרה, תנינה לתקנת תושה. אנחנו יכולים להביא משנה ראיה לתקנת תושה, שבעל שהתחתן עם אישה הוא לוקח ראשון, ואם אחרי זה האישה תמכור בנכסי מילוג, הבעל יוציא מהלקוחות אחרי שהיא תמות. קראנו במשנה העבד והאישה פגיעתן רעה. מה זה אומר? החובל בהן חייב. והם שחבלו באחרים פטורים. והמשנה אמרה, למה הם פטורים? כן להם, איפה לשלם? אבל אחרי שהתגרשה האישה, אחרי שהשתחרר העבד, הם ישלמו. זאת אומרת, בעיקרון הם חייבים, רק אין להם איך לשלם. ואיסא כדעת אוכלי איסא לתקנת תושה. היינו, שאישה יכולה למכור נכסי מילוג, תסביר נכסי מילוג, יש לה הרי נכסי מילוג, נכון, כרגע בעלה אוכל אותם, אבל שתמכור אותם ללקוחות, תקבל כמה כסף, ותיתן לי, תשלם לזה שהיא חבלה בו. אומרת, מה הוא לתעמיך? נהי נמד, איסי לתקנה תושה, ולא מצי מזבנה לגמרי. היא לא יכולה למכור את הנכסי מילוג, מחירה גמורה, ולקבל הרבה כסף. אבל תסביר לנכסי מילוג בטובת הנאה, ותיתן לי שתמכור את זה במחיר כזה של אולי היא תקבל את זה חזרה אחרי שבעלה ימות. ותקבל פחות כסף, אבל שתשלם לזה שהזיקה לו. אלא מה אתה חייב להמיד במקרה? זה להתלה, שאין לה נכסי מילוג, אין לה מה למכור. הוכנה מדה להתלה. אז אין ראיה. אומרת, אמרה, רגע, ותסביר כתובתה בטובת הנאה, עזוב את הנכסי מילוג, אבל את ה-200 זוז שבעלה חייב לה בכתובה, זה יכולה למכור, ותיתן לי. עונה הגמרא, הומן הרב מאיר אמר, אסור לו לאדם שישה את אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה. למה? כפי שנראה עוד מעט, שלא תהה קלה בעיניו להוציאה, אז אם היא תמכור את הכתובה, היא תהיה בלי כתובה. נורחה הגמרא ואומרת לו, ותאי ממאי, למה רבי אומר לא להשות את אשתו בלי כתובה? כדי שלא תהה קלה בעיניו להוציאה. אחי לא מגרש לה, כאן הוא לא רוצה לגרש אותה, דהי מגרש לה, אטוהנר דזבנה, גבו לה לכתובתה מיני. מה הוא ירוויח אם מגרש אותה? הקונה שקנה את הכתובה, עכשיו יבוא יגבה ממנו. אז אם אלי, יש עליו איום. יעלה לו כסף לגרש אותה, לכן הוא לא יגרש. אז אם כן, נשארת השאלה על מקומה. למה שהאישה לא תמכור את כתובתה בטובת הנאה? אומרת הגמרא, אלא מה אתה צריך לומר? טובת הנאה מילנינו, זה תיאוריה, זה כסף תיאורטי. ומילה לא משתבדה. דבר תיאורטי לא משועבד, היא לא חייבת למכור אותו. שאתה אומרה, למה לא? מילה דמזדבנה בדירנינו, זה לא סתם משהו תיאורטי, זה משהו תיאורטי שיכול להכניס מיד כסף. למה היא לא תהיה מחויבת למכור כדי לשלם את החבלות שהיא חבלה? אלא משום די שמואל, דאמר שמואל, המוכר שתרחוב לחברו וחזר ומחלו מחול, ואפילו יורש מוכל. רובן, שיש לו שטר, יש לו שטר שמישהו חייב לו כסף. הלך רובן מחר את השטר הזה לשמעון, כדי ששמעון יגבה את הכסף. עכשיו, אחרי ששמעון קנה, רובן ימחול את החוב. זה נקרא המוכר שטר חוב לחברו, וחזר ומחלו, הדין הוא שהוא מחול. ואפילו יורש, היורש של רובן גם יכול למחול, כי הוא בעצם בעל החוב. אז גם פה, האישה הזאת תמכור את כתובתה בטובת הנאה, אחר כך היא תלך תמחול על הכתובה לבעלה. אומרת אמרה, אמרי זיבוז מזבין, שהיא תמכור ותיתן לי, תשלם לקונה את הכסף. והיא מחלה לי לגבי בעל, אם היא תמחול הבעל, תמחלה, זה בעיה של הקונה, הרי הוא שלם כמה גרושים על זה. עונה הגמרא, אמרי, כל לגבי בעל, זה לא ספק אם היא תמחול, ודאי מחלה לי. והפסידנה לה, וזבינה בידיים, לא הפסידינו. אנחנו לא נחייב אותה למכור למישהו, כשאנחנו יודעים שהקונה הזה בוודאי יפסיד בסוף את הכסף שלו. כי אין ספק, האישה תמחול לבעלה. אומרת אמרה, וכי תאים, וזבינה, נעלה לי, ההוא לחבלה בי, בטובת הנאה. היא הזיקה לאיזה בן אדם, נתנה לו חבלה, שתמכור לו, תגיד לו, תשמע, במקום לשלם לך כסף על החבלה, אני מוכרת לך את הכתובה בטובת הנאה. שאז מה, דהי מחלה לגבי בעל, לא כמפסיד, דהשתונה מלומידי כויהב עליה, מה יש לו להפסיד הנכבל הזה? מה נפשך? אם היא תמחול, אז הוא כבר בין כך מפסיד, ואם היא לא תמחול, אז יש לו סיכוי להרוויח את הכתובה. עונה הגמרא, סוף כל סוף לגבי בעל, ודאי מחלה. וסתם, והתרוכה בית דין בכדי, סתם לבלבל ולהטריח את בית הדין, לא מטריחינה. טוב, אומרת אמרה לה, עד אתניה, וכן היא שחבלה בבעלה, אישה שרצתה לבעלה חבלה, לא הפסידה כתובתה. עמי, תסבני נהלי לכתובתה לבעלה, בטובת הנאה, בהחבלה, שתמכור לבעלה את הכתובה, בטוב עשה נועה, תמורת החבלה שהיא חייבת לו. דהי מחלה לגבי בעל, אי כפסיידה. מקסימום תמחול לו, אז הוא לא יפסיד כלום. עונה הגמרא, הברייתא הזאת ודאי רב מאירי. דאמר, אסור לאדם שישה את אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה. ולמה לא? כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. אחי, היא קלה בעיניו, למה? מגרש לה. וגבי לה בחבלי מינה. הרי הכתובה שייכת לו, היא קנתנה לו את הכתובה. אז אם כן, היא קלה בעיניו להוציאה. שאת אמר, יוחי, גם אם תגיד שהיא לא משלמת לו והיא לא מוכרת לו את הכתובה, השתונמה, הוא יגרש אותה. רגיל, אני חייב לך כתובה? את חייבת לי על החבלה וגובי לו בחבלי מינה. עונה הגמרא כגון דנפיש כתובתה. כתובה שלה יותר גדולה מהחבלה. למשום ההוא פורטה לא מפסיד טובה. ולכמה גרושים שהוא יקבל על החבלה, הוא לא ילך לשלם את כל הכתובה. והיא דנפישי כתובתה מכתובה דאורייתא. כתובה דאורייתא, זאת אומרת, הכתובה הבסיסית בבתולה זה 200 זוז. באלמנה יש כתובה של מנה, של 100 זוז. והיא דנפישי כתובתה מכתובתה דאורייתא. למשל, יש לה כתובה של 1,000 זוז. נוקמה כתובה דאורייתא ואידך תזבנה נעלי בחבלי. אישה שחבלה בבעלה, הוא חייב לכתובה של 1,000 זוז. שהיא תמכור לו את 800 זוז של הכתובה, תמורת החבלה שהיא חבלה בו. והיא תישאר עם כתובה מינימלית של 200 זוז. מותר לאדם לחיות עם אישה שיש לה כתובה מינימלית? אני אומר, אתה צודק. כאן מדובר כגון דלא נפיש שכתובתה מכתובה דאורייתא. יש לך כתובה של 200 זוז. דאב וחבלי 4 זוז. כל החבלה שהיא חבלה בו זה 4 זוז. משום 4 זוז זה לא מפסיד 25. הוא לא ילך להפסיד 25 סלעים, שכל סלע זה 4 זוז. היינו, הוא לא ילך לשלם 100 זוז. הגמרא פה תופסת את הצד הכי קל, היינו, אפילו אם היא רק אלמנה. בשביל 4 זוז שהוא יקבל, הוא לא ילך לשלם לה 100 זוז. טוב, שואלת הגמרא הברייתא. אלא עד התניא, בברייתא כתוב ככה. כשם שלא תמכור והיא תחתיו, כך לא תפסיד והיא תחתיו. ומה הפירוש בברייתא? הגמרא מבינה ככה. כמו שהיא לא יכולה למכור כתובה קולות שהיא תחתיו, אותו דבר היא לא תפסיד ותמכור לו ותמכור לו על הכתובה תמורת החבלה. כך כתוב בברייתא. ועוזים לי משכחת לא דמפסידו. ואיך הדומה? כגון דנפיש שכתובתה מכתובה דאורייתא. כמו שאמרנו מקודם, יש מקרה שאם הכתובה שלה יותר גדולה מ-200 זוז, אז את ההפרש היא תצטרך למכור כדי לפצות, לתת לו את זה על החבלה. אומר רוב בכלל לא, סייפה הסן לכתובת בנין דכרין. הברייתא הזאת זה כתובת בנין דכרין. מה זה בכלל כתובת בנין דכרין? אחד מהתנאים של הכתובה, שזה תנאי בית דין, זה אדם שנושא אישה אומר לה ככה, כל הכתובה שלך, כמובן, אם אני מגרש אותך, או אם תתלמני, תקחי את כל הכתובה. אבל גם אם לא, גם אם הבעל יירש את אשתו, וכל הכתובה הזאת תישאר אצל הבעל כי היא תמות. כשהוא ימות, לאיפה היא תלך הכתובה? לבנים שלה. ולא לבנים של אישה אחרת. זה העיקרון. זאת אומרת, למשל אדם נשוי לשתי נשים. רחל ולאה. לרחל הייתה כתובה של 1,000 זוז. ויש לה בן אחד. ללאה יש הרבה בנים. רחל מתה בחיי בעלה. אז עכשיו יאמרו הבנים של לאה, לבנים של רחל, אבא שלנו ירש את אשתו. עכשיו כל הירושה הזאת תתחלק בין כל הבנים, שווה בשווה. אומר הבן של רחל, לא. יש תקנת כתובת בנין דכרין, שכל מה שהאבא ירש מהאימא שלי, אני לוקח. כתובת בנין דכרין, יהב ינליכי מיני, אינו נביירתון כסף כתובתך יתר על חולקי עונאים אחר. אז אם כן, אחי קטן, כשם שהמוכרת כתובתה לאחרים, על איזה צד היא מכרה? שאם בעלה ימות, או אם היא תקבל את הכתובה, הקונה יקבל. אבל אם היא תמות ובעלה יירש אותה, אמרנו מתקנת רושה שהקונה לא מקבל. אז למה? כי בעלה יורש אותה. בעלה יורש אותה. הנכסים האלה עוברים אחר כך לבנים של אותה אישה. לא הפסידה כתובת בנין דכרין. למה לא? בוא נגיד היא זלזלה, היא ויתרה על הכתובה. אני אומר לא ככה. מה הייתה עם מזוז יהודה הנשואה? אז היא הייתה לחוצה בכסף, הייתה צריכה כסף, לכן היא מכרה. לכן לא תגיד שהיא הפסידה וויתרה על כל הכתובה שלה. כך מוכרת כתובתה לבעלה. ואחר כך היא מתה והוא ירש אותה, לא הפסידה כתובת בנין דכרין. מה הייתה אימא? כי אני אומר, זוז יהודה הנשואה, ואני לא אומר שהיא התכוונה להפסיד את הילדים שלה ולוותר על כל הכתובה שלה. על הצד שבעלה יורש, נשאר לה הזכות לכתובת בנין דכרין. עד כאן דף פיתת.